ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
שלום לכם מאזינים ועוקבים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף בסדרת חוויה של דיבור. היום נציג את נושא שותפות הורים בתהליך הטיפולי. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת, מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום, ועובדת במכון נובוטוק, שהוא הבית לאנשים שיש להם גמגום, שמתמודדים עם גמגום. אנחנו הפעם נדבר על נושא של בעצם שותפות הורים בתהליך הטיפולי, אבל ללא אורח או אורחת חיצוני. אני מקווה שנהנה ביחד. איך חשבתי על הנושא הזה ולמה אני צוללת אליו? רציתי לפתוח בסיפור מעניין שקרה לי לאחרונה. חברה אמרה לי, בואי ניפגש לכוס קפה, אני בסביבה שלך כל יום ראשון בשעה 3 אחר הצהריים. אמרתי לה, מעולה, נפגשנו. התפלאתי, שאלתי אותה, איך את משוחררת מהמשרה התובנית שלך בכזו שעה? היא סיפרה לי כי היא שמה את ביתה הצעירה בת 8 בטיפול אצל איזושהי מרפאה בעיסוק שגרה קרוב אליי. ולכן יש לה 3/4 שעה פנויות. אז כזה הרהרתי וחשבתי לעצמי, בעצם מה זה עבור ההורים זמן טיפול? זמן לקפה עם חברה? זמן מחויבות? סתם איזה מטלה או משימה שיש במהלך היום. בעצם התחלתי לחשוב גם על הטיפול שלנו, טיפול בגמגום. עד כמה מעורבות הורים בתהליך הטיפולי היא דבר שהוא חשוב. אז איך שהתחלתי לחפש, כל המחקרים בתחום זעקו כי קיימת השפעה פסיכוסוציאלית בכל תקופה שעובר האדם שמתמודד. גם האחים, גם האחיות, גם ההורים או בני הזוג חווים השפעה מסוימת בעקבות קושי שעובר אחד מבני המשפחה. ידוע במחקרים רבים כי טיפול הוליסטי הוא יעיל, הוא מקדם, והוא צריך לכלול במידת האפשר את המעורבות של המעגלים הקרובים של המתמודד, שמשפיעים וגם מושפעים מההתמודדות שעובר הבן אדם. ווילי בוטריל ממרכז מייקל פיילין, לפני שהוא יצא לגמלאות, אז הוא אמר, לא ניתן להביא מרכיב אחד במשפחה במנותק מאחרים. בסופו של דבר, כל המשפחה, ולא רק האדם המבודד עם ההפרעה, הוא זה שסובל ומתמודד. כולם שותפים לאותו קושי. גם במשפחות שאולי טיפה נמצאות פחות ביחד, עדיין יש השפעה. ואם נרד לרזולוציית ההסתכלות על גמגום, ניתן לראות מסמינרים בדיבור ושפה, שמוצאים שהגמגום הוא באמת הפרעה מסקרנת. רואים כלפי חוץ, תקיעות בדיבור, ובעצם זה מוגדר כהפרעה מוטורית, שהיא קוטעת את התזמון או התאום בין המערכת של הנשימה, לדרכי הקול והגרון, אבל עם זאת, היא מלאה במרכיבים פסיכולשוניים, והם אלה שמשפיעים על התקשורת, והם אלה שמשפיעים על כל היחסים של האדם עם סביבתו. ובעצם יש פה הגדרה נרחבת יותר, שניתן לראות אותה לפי התיאוריה של שיאן, תיאוריית הקרחון. נתאר לעצמנו איזשהו קרחון שנמצא בתוך עומק הים, רואים רק את השפיץ, את הקצה שלו. אבל מתחת לפני המים הוא ענק וגדול, וממש יכול להגיע עד עומקים מאוד משמעותיים מתחת לפני הים. וגם פה הגמגום נקרא ממש כמו קרחון. מבחוץ ניתן לראות את החזרות, הערכות, הפסקות של צלילים. ובעיקר את מאפייני הליבה של הגמגום, כפי שהם נראים, עצירות, חזרות, חסימות. אבל מתחת פני הים, מתחת מה שאנחנו רואים רק כלפי חוץ, יש פוטנציאל לגמגום, לעורר לעג, מבוכה, תסכול, רחמים, רחמים עצמיים, רחמים מהמאזין, וזה בלתי נמנע. זה קשור ממש במידה גבוהה לפחד, לחרדה, לתסכול אצל האדם שמגמגם. ובעצם החוקרים והרופאים טוענים בהקשר למודל של שיאן, בעצם סוף סוף מסתכלים שגמגום הוא הרבה יותר מתחת פני המים מאשר מעל פני המים. וכל מה שמתחת פני המים זה השפעות פסיכוסוציאליות שיש לגמגום על חייו של האדם שמגמגם. אז אחרי שהבנו את העומק והמשמעות של כל הדברים שהאדם שמגמגם חווה, אז אנחנו מבינים כי בעצם צריך לערב את המעגלים הנרחבים יותר. וכאן אני רוצה להדגיש שאנחנו אמנם נדבר על ילד או נגיד אדם, אבל אנחנו לגמרי לא מדברים רק על מעורבות הורים, אנחנו מדברים על מעורבות של המעגל הקרוב, אם זה אחות קרובים, אם זה בני זוג לאנשים מבוגרים. אבל בעיקר נדבר על הורים לנערים עד גיל 18, נערים ונערות בגילאי ה-10. עד סוף גילאי ה-10, אפילו עד גיל 20 הייתי מרחיבה את זה. היתרון הראשון כשמערבים הורים זה להרחיב את הידע לגבי מהות ההפרעה ואופן הטיפול בכל הפרעה שלא תהיה. בנושא הגמגום, תתפלאו לדעת שלא כל הורה יודע בכלל מהי מהות ההפרעה של הגמגום. סקירה של 197 מחקרים שעוסקים בתחום הגמגום חשפה כי בעצם יש ידע כללי מוגבל של ההורים, גם להורים שהיו בעצמם אנשים שמגמגמים או שהם עד היום אנשים שיש להם גמגום, יש להם ידע מוגבל מה זה אומר, מה הסיבות לגמגום, מה אופי של ההפרעה, מה מסלולי הטיפול ומה אחוזי הצלחה והחלמה. ולכן באמת אפשר לראות את הבלבול קצת בין פנייה לייעוץ וסיוע בטיפול, וזה משתנה בהתאם לאמונות, לדתות, לדעות. ורוב ההורים ברוב המחקרים הם בסך הכל הצהירו כי הם לא בטוחים לאן עליהם לפנות, למי עליהם ללכת, כאשר הילד שלהם מגמגם. ילד זה לא חייב להיות ילד צעיר, הילד שלהם בכל גיל שהוא, ואז עולה בהם כנראה הלחץ והחרדה עולים בהם, והידע המוגבל של ההורים זה יכול לעכב את ההתערבות המוקדמת, וזה יכול לעכב את הטיפול עצמו. יש לי מטופלים שאומרים, כן, ההורים שלי אמרו לי, זה סתם משהו של ביטחון עצמי, אין צורך לטפל. הנה, ידע הורים מוגבל לגבי הפרעה, יכול להשפיע על צורת ואופן הטיפול. היה לי מטופל שאמר שההורים שלו אמרו לו שזה בגלל שהוא לא מספיק מאמין בדת המסוימת שאותה הם מאמינים, והם פנו לטיפול בנוסח יותר אמוני ודתי. אז הנה, יש לזה השפעות. וזה משפיע באופן משמעותי, כמובן, על הזיהוי ועל הניהול של כל ההפרעת השטף. אז במצרים נערך מחקר שהוא מעלה נקודות מאוד מעניינות בנושא. הם רצו בעצם לאסוף מידע על הגישה והידע של ההורים לגבי גמגום, כדי לקבל הבנה טובה יותר מה רמת המודעות של ההורים לגבי ההפרעה. מטרת המחקר הייתה לאסוף מידע לגבי הגישה והידע של ההורים על גמגום, כדי לקבל הבנה טובה יותר של רמת המודעות שלהם לגבי מהות ההפרעה. אז היו ככה 100 הורים, חצי נשים, חצי גברים, והילדים שלהם טופלו באיזשהו מכון בבית החולים, ששם עשו את המחקר, ושאלו, נתנו להם שאלון לענות עליו. מה שראו, תוצאות מאוד מהותיות מהשאלונים, שקודם כל יש בלבול, גם מהאימהות וגם מהאבות. הם לא יודעים מה לעשות עם הילד כאשר הוא נתקע בדיבור. הם מתלבטים האם לחכות שהילד יסיים, או לבקש ממנו לשנות את המשפט, או לחזור על הדיבור שלו, לדחוק בו, או הם לא יודעים. עוד משהו שאנחנו רואים חוץ מבלבול, הבדל מהותי בין התגובות של נשים לתגובות של גברים. וזה לא משנה כרגע מה גבר עושה או מה אישה עושה, אלא רק זה שיש הבדל בין שני הורים. זה לא משנה מה בדיוק ההבדל, כמו שבעצם ניכר מתוך ההבדלים האלה, שיש צורך כנראה במעורבות של שני ההורים. נדבר על זה בהמשך. אבל כן ראו דעות אימאיות לגבי טיפול ופרוגנוזה שהן היו יותר פסימיות, ודעות של אבות שהיו קצת יותר חיוביות עם פרוגנוזה טובה וביטחון שזה ישתנה ושהכל יהיה בסדר, שהילד ישתלב בחיים בצורה תקינה. וחשוב להבין שבעצם יש הבדל בין הורה להורה. אז ככה, זה עוד משהו שעולה מהמחקרים. עוד סיבה למה יש לשים לב למעורבות של הורים בטיפול, זה תאום ציפיות. מה זה ציפייה? ציפייה זה היחס בין המאמץ לתוצאה. בעצם למטפל יש ציפייה מטיפול, שלרוב הציפייה היא ריאלית והיא מורכבת מאופן הטיפול שהוא מגיש, ולהורים יש ציפיות לתוצאות. שלא בהכרח תמיד הציפיות האלה הן ריאליות, ולא תמיד הן תואמות לאופן הטיפול שהמטפל הזה בכלל מגיש. ותאום ציפיות הוא חובה שהוא יעשה עם ההורים. מעבר לתאום ציפיות שעושים עם המטופל, יש חובה לעשות תאום ציפיות עם ההורים. ולמה? כי בעצם גם מהמחקר הזה היה ניתן לראות שיש חוסר תאום ציפיות, וזה משפיע מאוד, עוד על הילד, כאשר ההורים שואפים לאיזשהו שינוי, שהוא לא ריאלי, התסכול שלהם כנראה יועבר לילד, והילד אולי ירגיש לחץ או אשמה, או תסכול באמת כמו שההורים שלו חווים, האם הוא יקבל תמיכה או לא יקבל תמיכה. ולכן ההורים מאוד, עוד, או בני הזוג, או כמובן מי שמלווה את האדם שמגמגם לאורך הטיפול, הליווי הוא מאוד 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 חשוב. אפשר לראות שבאמת אם יש גישה ותגובה שלילית כלפי הטיפול או כלפי הגמגום על ידי חלק מההורים, זה חשף איזשהו פרוגנוזה לא טובה לטיפול הלווי עבור המטופל. וכאן אני באמת רוצה לתת דוגמה מהעולמות של הטיפול שלי, שאני נפגשתי איתם. אז ניתן לראות אצלי שהורים שלא יכלו ולא רצו אולי להיות שותפים בתהליך שהילד שלהם עובר, לרוב התהליך שהילד עבר, ולא משנה אם הוא היה צעיר או מתקרב לסוף גיל העשרה, הטיפול היה פחות אפקטיבי ממה שהוא יכל להיות בפוטנציאל שלו. ואיך אני יודעת את זה? כי בסוף סיימנו, ולרוב המטופל היה אומר, השאיפה שלי הייתה ליותר, אבל לא קיבלתי תמיכה סביבתית, ההורים שלי לא הבינו מה אני עושה בכלל, וכל מיני כאלה דברים ואחרים. ולרוב זה היה בגלל שפשוט בפעם הראשונה הם לא היו בתאום הציפיות הראשוני, וכנראה לא שיתפו פעולה, לא בשפיטה כמובן, אבל כעובדה. עוד יתרון משמעותי, כשמשתפים הורים בטיפול, אנחנו יכולים לבחון את איכות הקשר בין ההורה לילד המתמודד. בדיוני הצוות שלנו, בנוגע לתחום המחקר הזה, במכון שלנו, אנחנו ממש מנסים לחקור ככה, מה הקשר בין הורה לילד עושה. ומה שניתן לראות זה שכשהורים שהיו עם קשר יותר נכון, ואני לא אגדיר כרגע בדיוק מה זה נכון, בשלב מוקדם בתהליך, הילדים שלהם היו בעלי פוטנציאל חיובי רב לעבודה, ואלו שגם הביאו אתגרים לתהליך, אבל עבדו עליהם, והיו באיזושהי שמירת קשר רציפה עם המטפל או המטפלת, הם הבינו טוב יותר את השיטות העומדות בבסיס העבודה של המטפל עם הילד, ותמכו אחרת בצורה טובה יותר ממה שזה יכל להיות בהתחלה. ואנחנו כקלינאים או כקלינאיות צריכים קודם כל לדעת מה עומד בבסיס הקשר. ואז נצטייד טוב יותר לעבוד עם סגנונות הורות שונים, ולשנות את הפרקטיקות והנהלים, כדי באמת להתאים את ההבדלים בין המשפחות השונות לשיטת הטיפול. וניתן לראות שאיכות בעצם היחסים בין הורה לילד, יש לה תפקיד חשוב יותר ויותר. מתן מודל ודוגמה אישית, בעצם אחרי שההורים מעוניינים להשתתף בתהליך, מה הם מביאים לילד כדוגמה, כדוגמה אישית. אם ההורים משתתפים ומבינים את כל העומק של התהליך הטיפולי שעובר הילד, הם מגייסים לעצמם שיטות עבודה דומות עם עצמם, ואז הילד רואה את ההורים כדוגמה אישית פועלים בצורה מסוימת, וזה עוזר לו להטמיע את השינוי בצורה הרבה 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 יותר טובה. מה למשל? אני ככה אתן לכם איזשהו פן טיפולי. למשל, בפן הטכני, אם נסתכל על דיבור, דיבור שהוא יותר איטי, הוא יותר טוב לאנשים שיש להם גמגום, וזאת כעובדה. ומה שניתן לראות זה שכשההורים השתתפו בטיפול ולקחו את זה הביתה, ופשוט התחילו לדבר באופן שהוא יותר רגוע ויותר איטי, הילד יכל לעשות את השינוי ממש יותר מהר, הייתה לו יותר פלטפורמה לבצע את השינוי הזה. הייתה לו יותר דוגמה אישית שנתנה לו מוטיבציה לבצע את זה. הוא הרגיש שזה דבר רגיל ונורמלי, ופשוט יישם את זה בצורה אחרת. עוד נושא, למשל, זה נושא החשיבה הביקורתית. ילד שעובד על שינוי הרגלים בדיבור, אם תהיה לו חשיבה מאוד מאוד ביקורתית על עצמו, זה כנראה לא יהיה יעיל לעבודה, ולכן רוב המטפלים והמטפלות משלבים גם נושא של הפחתת חשיבה ביקורתית, ובתוך כל המענה הרגשי שניתן בטיפול בגמגום. ואם רואים שההורים עדיין ממש דורשים מעצמם, דורשים מהילד, הם מאוד ביקורתיים, נוקשים, שזה יכול להיות משהו שהוא טוב אולי להרבה ילדים אחרים, אבל לילד עם גמגום זה יוצר לחץ ויוצר דרישות גבוהות מול יכולות שהן נמוכות. ובמודל דרישות מול יכולות באמת מוצגת הקונספירציה הזאת, שבאמת יכול להיות שזה משפיע על הדיבור, ולכן הגמגום נוצר מרוב דרישות גבוהות בבית ויכולות מועטות של הילד. אז כשפתאום הילד רואה שההורים הם פחות ביקורתיים גם כלפי עצמם, קורא פשלות ומקבלים את זה בצורה יחסית רגועה ויחסית עדינה, ופחות נשמע מלל אגרסיבי ויותר מלל מקבל ותומך ומכיל, ניתן לראות שהילד יוכל להסתכל ביותר חמלה כלפי עצמו ולהטמיע את הטכניקות בצורה יעילה יותר. ממש ככה, זה עד כדי כך משפיע. אז זה ככה מודל דוגמה אישית. עוד משהו שקשור לאינטראקציית הורי ילד, זה שנתנו שאלון לילדים ולצעירים שמגמגמים, ובעצם נתנו להם קצת לדווח על היחסים שהם מרגישים מול ההורים שלהם. ומה שהם מדווחים הילדים הצעירים, שהם מאוד מתוסכלים מהאופן שבו ההורים שלהם מנסים לנהל את הגמגום שלהם, את הזמנים שהם מגמגמים. אפשר לפרט כל מיני דברים, אבל קודם כל אנחנו רואים תסכול. הצעירים אמרו, גם אנחנו מתסכלים מהדרך שבה ההורים שלנו מנסים לעצב את השטף שלנו, אבל גם הם חושפים עלינו מידע, וכנראה לצעירים בני 10 זה כנראה הרבה יותר מפריע, שמדברים על הגמגום שלהם, וגם בוגרים דיווחו על כך שהם מאוד חשוב להם שבן הזוג שלהם יכבד את החשיפה של המידע בנוגע לגמגום שלהם. אז זה ממש מדהים לראות שרגע, פה בתוך האינטראקציה צריך איזשהו סינכרון. מה אני בתור הורה מגיב כאשר קורה גמגום חמור, או מה אני בתור הורה חושף לסביבה שמסובבת את הילד. וניתן לראות שבניגוד לכך שההורים חשבו שהם מסייעים בניהול השטף של הילדים שלהם, הניסיונות האלה הדגימו תוצאות והשלכות חמורות שממש חדר לתוך התקשורת המשפחתית והפריע לתקשורת המשפחתית הטבעית וגרמה, הניסיונות האלה גרמו לאימנויות מצד הילד. לאחרונה הבחנתי איזשהו בחור שאמר לי, ליד ההורים אני פשוט לא מסוגל, אני לא מדבר, אני לא משתתף. והאימא אמרה לי, אני לא יודעת למה, אבל כשככה ראיתי את האינטראקציה במהלך שעה וחצי של אבחון בין ההורים לבין הילד, ראיתי הרבה הרבה דרישות גבוהות מול יכולות, והרבה רצון לנהל את השטף שלו וכולי, והבנתי ככה את הקושי שהוא חווה. אז בעצם אפשר לראות שילדים שמגמגמים תופסים את ההורים שלהם, בהתאם לאותו שאלון באותו מחקר, עם תקשורת נמוכה משמעותית מאשר העמיתים שלהם, שזה יכול להיות האחים והאחיות שגדלים באותו בית, שאין להם גמגום, וזה מדגיש את החשיבות של ניהול קליני עבור משפחות כאלה, כדי לכלול את אופי ואיכות האינטראקציות בין ההורה לילד שלהם, ולא להשאיר את זה בצד, זה ממש אמור להיות כחלק אינטגרלי מתוך הטיפול. אז זה עוד פעם מדגיש את הצורך להתייחס להמשגה רחבה יותר של גמגום, שמורכבת מהרבה השפעות פסיכוסוציאליות, ולכן יש לשתף הורים, ואולי אפילו אחים ואחיות במידת הצורך, אם מטופל לפחות מראה רצון, או בני הזוג, כדי שהדינמיקה המשפחתית, שהיא ייחודית לכל משפחה, אין גודל אחד מתאים לכולם, בניהול של גמגום, אבל בהתאם לכל משפחה, לנסות לפתור את בעיות היחסים המורכבות האלה בין מעגלי המשפחה הנרחבים, אפילו הייתי אומרת לא דווקא הנרחבים, אפילו קודם כל המצומצמים, כדי להקל על, על הילד שמגמגם לקבל תמיכה סביבתית טובה יותר. אז מה בפועל, מה בפרקטיקה? אני רוצה ממש להגיד מה אני עושה, ושכל אחד כמובן ייקח מפה את הפרמטרים שרלוונטיים אליו, אם זה בתור מטפל ואם זה בתור הורה שהולך לטיפול. אז כאשר מגיע ילד, נער, מבוגר אפילו לאבחון, הדבר הראשון שאני מבקשת זה שבחלק מסוים מהאבחון ומהטיפול יהיה את הבן אדם שקרוב אליו, שהכי קרוב אליו. מה שאני מנסה לעשות זה לזהות את הפרופיל של המטופל. כמובן, לא בשפיטה, לא בצורה שהיא מאוד מאוד דיכוטומית וברורה לי, אני לא יוצאת עם מסקנות מרחיקות לכת, אבל מזהה את אופי ופרופיל המטופל, כמובן על פי הדיווחים שלו, ולא רק השערות שלי. וכמובן שהוותק והניסיון עושים עם הזמן את זה יותר קל. לא יכולה להגיד שאני אף פעם לא טועה, אבל לגמרי זה משהו שמתפתח, וכמובן שמאושש על ידי שאלות שהמטפל שואל את המטופל. אני מנסה לזהות את האינטראקציות בין המטופל לאדם שקרוב אליו, להורים שלו במידה מסוימת, ופה אני רוצה להדגיש שני ההורים, וחשוב לי להדגיש את זה. אני מנסה לזהות את הדפוסי חשיבה של האדם שקרוב לילד, ולראות מה ההשפעה של המעגל הקרוב הזה על ההתנהגות של המטופל. אחרי שיש לי את ההבנה הבסיסית הזאת, אני יכולה לרדת לשיתוף. אני משתפת קודם כל בעובדות על גמגום, ומשתדלת לתת הדרכה בעת הצורך, ממש להקדיש מפגש שלם להדרכה לאנשים שקרובים למטופל, לאותו אדם או הורים שקרובים מאוד מאוד למטופל, וגם מבקשת מהמטופל עצמו לשתף את התהליך שהוא עובר עם האנשים שקרובים לו מאוד מאוד בסביבה ממש ממש הדוקה שסביבו, כדי לסייע לו גם ליצור רשת ביטחון סביבתית שבה הוא מרגיש בטוח לשתף, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מקל על כל התהליך הטיפולי, וגם בשביל שהם יהיו מודעים למה שקורה, למה שעובר, ויוכלו לתמוך בעת הצורך, וגם לתת מודל ודוגמה, וגם שלא יהיה איזשהו חסך בתאום ציפיות, ממש כמו שדיברנו לאורך כל הפודקאסט. ואני משתדלת כמובן לעשות תאום ציפיות מול המטופל, זה אין שאלה, אבל גם מול ההורים, או מול האדם שמלווה את התהליך, וממש מסבירה את ההליך הטיפולי עד הסוף, כי הרבה פעמים ככה מטפלים נמצאים באג'נדה שלהם, ולפעמים חושבים שמי שהגיע אליהם כנראה מבין מה קורה פה בקליניקה, אבל זה ממש 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 לא נכון. הרבה פעמים ההורים או המטופלים מגיעים בכלל בלי ידע, רק עם שאיפה וציפייה שיקרה מה שהם רוצים שיקרה, אבל בלי ידע לגבי מה יש להם, מה הולכים לעשות בטיפול, איך זה משפיע, איך זה עוזר. פה צריך הרבה הרבה הסבר. אז ככה, מתוך כל ההסתכלויות הגלובליות האלה, ההוליסטיות האלה, אנחנו מבינים שנדרשת פרספקטיבה רב-ממדית, בהתחשב בכך שקיימת לגמגום השפעה פסיכוסוציאלית עבור כל המעגלים הקרובים. פה הייתי שמה ככה בסוגריים את נושא מעורבות צוות חינוכי, והייתי מפנה אתכם לפודקאסט אחר שיש לנו בנושא. אתם יכולים שם לדעת האם יש צורך בשותפות גם מהמעגל החינוכי. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה יסייע ויעזור לכל האנשים שרוצים שמערכת היחסים שלהם עם הסביבה, בתוך ההתמודדות שלהם עם ההפרעה, תהיה טובה ויעילה עבור השינוי שהם צריכים לעבור. וזהו, תודה שהייתם איתנו, ותודה לכל מי שגם הסכים שאשתף את הדוגמאות שלו כאן, ואני מאחלת לכולנו שנצליח לגייס את הסביבה שלנו לטיפול שהוא מיטיב, מועיל, מעצים, מחזק, והרבה הרבה חומל, שתהיה לנו מספיק חמלה עצמית לגבי הטיפול, וחמלה סביבתית. אז תודה שהייתם איתי, אני רבקה, אני קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. שמחתי להיות איתכם, ואני מזמינה אתכם להקשיב לפרקים נוספים בחוויה של דיבור. תודה רבה.